טוב, שלום לכולם. אנחנו בשיעור נוסף על מלבן. שתף מצגת. ראינו בשיעור הקודם שיטות הראשונים על מלבן. וננסה רק לעשות סדר מהיר ולהיזכר בשיטות הראשונים לפני שאנחנו מגיעים לשולחן ערוך. ראינו שיש סתירה בין סוגיות. ראינו את הגמרא בזבחים דף צדיק ד', שמשם נראה שיש דין ששריעתו זהו כיבוסו. לוקח בגד, שם אותו במים, אתה עובר על איסור מלבן, ולכאורה איסור תורה של מלבן ששריעתו זהו כיבוסו. מצד שני, ראינו סוגיות אחרות, ו ראינו סוגיה ביומא, דף ע"ז, שמשם אנחנו ראינו שאדם יכול ללכת במים כדי להגביל את פני רבו ביום כיפור, ולא חוששים לליבון של הבגד. ראינו את הגמרא בביצה, שנידה יכולה לטבול עם הבגדים שלה, כשהיא רוצה לטהר אותם, ולא חוששים לליבון של הבגד. וראינו חמש שיטות בדברי ראשונים. ביישוב העניין, ועכשיו נסכם אותם בקצרה. שיטה אחת, שיטת הריד והריבה, שהשאלה היא מה המטרה. אם אתה, המטרה זה לחבס, זה דבר שאסור מהתורה. אם המטרה היא לא בשביל לחבס, אז מותר לכתחילה. שיטה שנייה, שיטת התוספות והראש, שהשאלה אם יש כתם או אין כתם. אם יש כתם, אסור מהתורה. אם אין כתם, מותר לכתחילה. ואמרנו שלשיטתם, זה שלבשת את זה כמה ימים, וזה כאילו אין כתם, אבל זה כאילו כבר לא נקי, זה עדיין בסדר. שיטה שלישית, שיטת התרומה והריטווה, שמצריכים את שני הדברים. מצריכים גם, כדי לעבור על איסור, מצריכים גם שיהיה כתם, וגם שהמטרה שלך היא לחבס. אם יש את שני הדברים, אז אתה עובר על איסור, גם כתם וגם מטרה לחבס. אם יש אחד מהדברים, אז ראינו שזה אסור מדרבנן, ואם אין אף אחד מהדברים, כלומר, אתה שורה בגד בלי כתם, ושלא על נדע לחבס, זה מותר לכתחילה. שני הדברים איסור דאורייתא, אחד הדברים דרבנן, אף אחד מהם מותר לכתחילה. ראינו שיטה שלישית, שיטת רבינו תם, שהוא אומר, הכל תלוי אם אתה עושה את זה בדרך לכלוך, שאז זה מותר לכתחילה, או בדרך של ניקיון. אם אתה עושה בדרך לכלוך, אתה עושה משהו שהדרך שבה אתה משתמש זה דרך של לכלוך, כמו מנגב ומגבת או דברים כאלה, זה מנגב ידיים ומגבת, זה מותר לכתחילה. אם אתה עושה את זה בדרך אחרת של ניקיון, זה אסור. ושיטה האחרונה, שיטת היראים, שתמיד אסור, כל בגד אסור להשרות מהתורה. לוקח בגד, משרה במים, גם בגד נקי, לכאורה. לכאורה, אתה עובר מהתורה, ורק לגבי אור, התירו אשריה, כי זה לא נספג בפנים, וזה רק חיצוני, אז היתר הוא רק באור. אז אלה שיטות הראשונים, אפשר לראות אותם גם פה. אז אלו חמש שיטות הראשונים בסוגיה שלנו. אנחנו צריכים עכשיו לנסות לראות את פסק ההלכה בשולחן ערוך, ופסק ההלכה הוא קצת פלונטר. שולחן ערוך בסימן שין וצעיף ת', כלומר בהלכות מלבן, אומר בגד שיש עליו לכלוך, אסור אפילו לשכשכו, וזהו כיבוסו, אלא בקנחו בסמרטוט בקל, ולא בדוחק, בניסחות. אז יש לך בגד עם כתם, אומר השולחן ערוך, אסור להשרות אותו במים. כלומר, מכאן יוצא שהשולחן ערוך פסק, כדעת התוספות, כדעת הראש, ששריעתו זהו כיבוסו. אסור לך אפילו להשרות אותו במים. העיקרון הזה של השולחן ערוך עולה גם מדבריו בהלכות בורר. בהלכות בורר בסימן שי"ט וסעיף ט"ז, אומר השולחן ערוך, מים שיש בהם תולעים מותר לשתותן על ידי מפה ושבת. אם יש תולעים קטנים במים, אז יש בעיה לשתות את המים, בגלל התולעים. אבל המים עצמם לא אסורים. בסוגריים אני אגיד שזה אפילו כשמדובר על דבר חם. כלומר, בדיוק מישהו שאל אותי, הוא הכין איזה כוס תה, הוא מצא שם איזה תולעת או זבוב. הוא שאל אותי אם זה נאסר, אם אסור לאכול את התולעת, אולי גם הכוס נאסרת, או המשקה נאסר. אז אמרת שזה לא נאסר, יש מחלוקת שח ותז, האם זה לא נאסר בגלל שזה בטל בשישים, זו דעת השח, או שזה לא נאסר בגלל שטעם של תולעים לא נאסר. אסור לאכול תולעת, אבל אין אסור לאכול טעם של תולעת, כי זה טעם פגום. כך אומר התז. אני רק אגיד, זה עדיין לא קשור לנושא שלנו, זה רק למים של תולעים, שאם קורה שיש לך זבוב בתי חם, אז בכל מקרה זה בטל בשישים, וזה גם נותן טעם נפגם. אבל אם אתה רוצה לחשוש לדעת השח, אז אתה תוציא את הזבוב, או על ידי שתשפוך את הכוס, מהכוס, או על ידי כפית חד פעמית. כי אם אתה תיקח כפית רגילה, אז שם זה אומנם טעם של תולעים, זה לא אוסר לדעת התז, אבל שם זה כבר לא בטל בשישים. נכון? הזבוב עם קצת תה לא בטל בשישים. אז מלכתחילה כדאי לשטוף, למרות שזה לא כך בעיה, זה כלי שני, שישי דברים, אבל מלכתחילה כדאי לשים כך, ואז את שאר התה מותר לשתות. רוב, הייתם שותים את התה הזה או לא?
לא.
טוב. יש פה מישהו שהיה שותה? אחרי שהוא מוציא את הזבוב החוצה? טוב. זה גמרא בסוף גיטין, יש סוגים שונים של אנשים, יש שותים, לא שותים, איסטניסטים, לא, אבל נראה שהיום אנשים ככה יותר רגישים לעניין.
מתי המניעה שדיברנו בשנה שעברה, הרב, שפעם נהיה להם עוד חשוב, נכון,
דברים משתנים, כן. אז בכל אופן, אומר שולחן ערוך, מים שיש בהם תולעים, המים אסורים, אבל זה רק בגלל התולעים, אם אתה מסנן את זה, אתה יכול לשתות את המים. מה הבעיה שיש לנו? שהשולחן ערוך לא מדבר מה קורה מצד מלבן. שולחן ערוך מדבר כאן מצד הלכות בורר. אבל מה קורה מצד מלבן? ומדבריו יוצא שלכאורה אין כאן בעיה של מלבן. והבית יוסף אומר שבאמת היתר כאן מבוסס על הדעה שחושבת ששריעתו איננה כיבוסו, על אלה שלא חושבים שריעתו זהו כיבוסו, כלומר על הדעה המקלה, כמו הגמרא ביומא, כמו הגמרא בביצה, שלא אומרים שריעתו זהו כיבוסו. נקודה טובה, נקודה טובה, אז אנחנו נתייחס לזה תכף, נקודה טובה. מצד שני, בשני מקומות אחרים נראה אחרת בדעת השולחן ערוך. שולחן ערוך בשין י"ט סעיף י', גם כן בהלכות בורר, אומר יין או מים שהם צלולים, מותר לסננם במשמרת, אבל בסודר מים אסור משום ליבון, ויין ושאר משקים מותר. אז אם אתה רוצה עכשיו בשבת לסנן מים צלולים, כלומר הכוונה היא שמדובר על מים שרוב בני אדם שותים כך, ואתה רוצה לסנן, אתם, יש אנשים שהם אוהבים רק לשתות מים בתוך פילטר כזה, קוראים לקנקן הזה פילטר בריטה כזה, כן, הם לא שותים מים מהברז, אבל רוב בני אדם שותים מים מהברז, לפחות בארץ. אתם שותים מים מהברז? חוצניקים שותים מים מהברז? גם בחוץ לארץ? מה זה? עוד יותר?
יש מקומות של מים זועים.
כן? תלוי איפה אתה נמצא בעולם. אני תמיד שותה מים מהברז. ויש כאלה שהם לא ישתו מים מהברז. אבל לדעת שרוב האנשים שותים, מותר לסנן זה בשבת. משקה שרוב האנשים שותים, ואתה רק שיותר טוב, מותר לסנן בשבת. אז שולחן ערוך אומר, אבל תסנן את זה במשמרת. שזה איזה משהו קבוע כזה, מיוחד, במטבח, אבל לא בבגד. אל תיקח את הבגד שלך ותסנן בו את המים, משום מלבן. ועכשיו השאלה היא למה, מה הבעיה? לפני רגע ראינו בשולחן ערוך, שהוא פסק ששירתו איננה כיבוסו, שלא אומרים שירתו זהו כיבוסו. ופתאום פה הוא אומר, תזהר, לבעיה של מלבן. ועוד, בשולחן ערוך בסימן שינה מדלת, סעיף כף דלת. יש אומרים, אומר השולחן ערוך, שאין יכול ליתן עליו משקה. מדובר על בגד שהתחיל להישרף בצד אחד, והוא רוצה לתת משקה בצד השני. יש אומרים שאין יכול ליתן עליו משקה כדי שיחבא כשיגיע להם. כלומר, אתה רוצה לשים בגד, יש שריפה, בגד נשרף, אתה רוצה לשים מים על הבגד, אתה לא יכול לחבות את האש, אבל יהיה גרמה. לשים מים, וכשהאש תגיע, היא תיעצר במים האלה. אז יש כאלה שאומרים שאסור, כי אתה גורם לכיבוי. ויש אומרים שמותר לעשות כן בשאר משקים חוץ מן המים, משום כיבוס, בגלל בעיה של מלבן. ויש מתירים אפילו במים. ודברי סברה שנית נראים. או יש לנו מחלוקת בעניין גרימת כיבוי. בשולחן ערוך מביא מחלוקת. האם יש בעיה של כיבוס בבגד נקי? והשולחן ערוך מכריע להחמיר. כלומר, שני מקומות השולחן ערוך מקל כדעת התוספות והראש, שלא אומרים שריעתו זהו כיבוסו, ושני מקומות אחרים הוא מחמיר כדעת רבנו תם וירעין, שדין שריעתו זהו כיבוסו נאמר גם בבגד נקי. ושאלה איך מסתדרים עם העניין. יש לנו עוד שאלה ששאל המגן אברהם. אם אתה אומר שבאמת יש בעיה של ליבון, ולכן אסור לך להעביר מים בסודר, מה שראינו מקודם, למה מותר להעביר מים במשמרת? רגע. ביתו מגן אברהם. אומר המגן אברהם, המגן אברהם מנסה לברר למה אנחנו אומרים שאסור להעביר מים בסודר ומותר להעביר מים במשמרת. זה אומר, בסודר מים אסור משום ליבון, אבל משמרת עשויה לכך. ואין חושש לליבונו. וצריך עיון כיוון דאמרינן מבגד שריעתו זהיר כיבוסו. אם כן, מה לי עשוי לכך או אינו עשוי? כלומר, השאלה היא, מה ההבדל בין משמרת לבין סודר? והטור אומר שמשמרת זה דבר שמשמש באופן קבוע לסינון המים. ולכן, לאדם לא אכפת אם זה מתלבן, לא מתלבן, לא מעניין אותו. בגד זה דבר שמשמש ללבישה. ורק במקרה עכשיו רוצים לסנן. אז זה דבר שהניקיון חשוב לו. כך מסביר הטור. והמגן אברהם אומר, מה זה משנה? אם יש בעיה של מלבן, מה זה משנה אם זה חשוב לך, מיועד לכך, לא מיועד לכך? ויש לנו שני כיוונים בביאור דעת השולחן ערוך. כיוון ראשון זה המגן אברהם. המגן אברהם אומר, השולחן ערוך פסק להקל. כלומר, אין איסור להשרות בגד שאין בו כתם. אם יש לך בגד שאין בו בעיה של כתם, תכף אנחנו נראה השלכות, אין בו כתם, הוא נקי. אומר השולחן ערוך, לדעת המגן אברהם, שמותר להשרות אותו במים, ולכן הוא מתיר לשתות דרך מפה, כמו שהזכרנו קודם. למה הוא אוסר להשרות מים בסודר? אומר המגן אברהם, שיש כאן בעיה אחרת לגמרי. בעיה שמא יבוא לידי סחיטה. מצד מלבן, השולחן ערוך פסק להקל. אין בעיה של מלבן. שריעתו איננה כיבוס. אבל יש בעיה של סחיטה, והבעיה קיימת דווקא בסודר, דווקא בבגד. למה? כי בגד אדם רוצה ללבוש. אז יש חשש שהוא יסחט את זה כדי שהוא יוכל ללבוש את זה. אבל סודר לא מיועד ללבישה, המשמרת לא מיועדת ללבישה, היא נמצאת בבית שם בשביל הדברים של המטבח, ואדם לא אכפת לו, ולכן אין בעיה ואין חשש שיהיה מבוא לסחוט. כלומר, אם אני מסכם את השולחן ערוך לפי המגן אברהם, השולחן ערוך פסק להקל. אין בעיה של ליבון בשריעה. וכל החששות שהשולחן ערוך פסק, כמו לגבי שאסור לסנן מים בתוך סודר, זה לא בגלל בעיה של מלבן, אלא בגלל שמא יבוא לסחוט. זאת דעת המגן אברהם. עכשיו, הדבר הזה הוא לא כל כך פשוט. למה הוא לא כל כך פשוט? נסתכל שנייה בלשון השולחן ערוך שראינו קודם. למה אסור לדעת המגן אברהם לסנן מים בסודר? מה אמרנו? שמא יבוא לסחוט, נכון? תקראו עכשיו את השולחן ערוך. שולחן ערוך אומר, אסור משום ליבון. אז לפי המגן אברהם צריך להסביר שהכוונה היא לא ממש ליבון, אלא משום סחיטה. אז זה קצת קשה. יש עוד קושיות שיש מהקשות על שיטת המגן אברהם.
אולי זה עדיין ליבון, והסחיטה זה כאילו עוד הליך בקיבוץ.
לא, אבל הם רוצים להגיד שאין בעיה של ליבון. הם רוצים להגיד שאין בעיה של ליבון. הם רוצים להגיד שהוא פסק שריעתו איננה כיבוסו. שאין בעיה של ליבון, וכל הבעיה היא זה רק סחיטה. כי אם הייתה בעיה של ליבון, אומר המגן אברהם, לא היה מקום לחלק בין סודר ובין המשמרת. ואם אתה מחלק בין סודר ובין המשמרת, אז כנראה שאין בעיה של ליבון, ויש בעיה אחרת של סחיטה שהיא קיימת רק בסודר ולא במשמרת, כי סודר אתה רוצה ללבוש. אז צריך להגיד כל מיני דברים, כאילו, אוקיי, שמא יסחט, וזה חשש ליבון, ויביא לליבון. אפשר, אבל זה קצת יותר דחוף. שיטה שנייה בשולחן ערוך היא שיטה הפוכה, וזאת שיטת הגר"א. בשולחן ערוך הרב. הם מבארים הפוך. הם אומרים, השולחן ערוך פסק להחמיר ששריעתו זוהי כיבוסו. זהו כיבוסו. הגר"א. בשולחן ערוך הרב. הם אומרים, שולחן ערוך פסק להחמיר. שריעתו זהו כיבוסו. יש להחמיר בזה. וגם אם אין כתם, הוא פסק להחמיר. אסור לשרות, ולכן אסור לשרות את ה... סודר שראינו. עכשיו, יש לנו בעיה עם זה, כי אני חוזר לשולחן ערוך, סימן שין בית סעיף תת, שולחן ערוך פוסק בגד שיש עליו לכלוך. כלומר, רק אם יש כתם, אסור אפילו לשכשכו במים. משמע שבלי כתם, מותר. הגר"א רוצה להגיד שהשולחן ערוך פסק שאפילו בלי כתם אסור. המגן אברהם פסק להקל. כמו שאמרנו ששריעתו איננה כיבוסו, וכל הבעיה זה חשש סחיטה. הגר"א פסק להחמיר, שריעתו זהו כיבוסו, ואפילו בלי כתם אסור. אם בלי כתם אסור, למה שולחן ערוך אומר שרק בגד שיש עליו לכלוך אסור להשרות במים? אז הם מסבירים שבאמת גם בגד בלי לכלוך אסור. אבל שולחן ערוך פשוט נקט את לשון המשנה, כי המשנה אומרת, הייתה עליו לשלשת, ראינו את המשנה פעם שעברה, אז הוא נקט את לשון המשנה, והוא רצה להגיד שאתה לא יכול לנקות כתמים, לא רק אם אתה משפשף, אלא אפילו בלי שפשוף, אסור שקשרייתו זהו כיבוסו, אבל הוא לא מתכוון להגיד שרק אם יש כתם זה בעיה, גם אם אין כתם זה בעיה, תמיד אסור להשרות, אבל הוא רק רצה להגיד שיש לך כתם, תיזהר לא לשים במים, דיברנו על פתאום כתם על בגד בשבת, תיזהר לא לשים במים, יש לך כתם, אל תשים במים, אבל באמת גם בלי כתם אסור לשים במים, המציאות הרגילה, הנורמלית היא, שבדרך כלל מתי אנשים רוצים לשים בגד במים? כשיש לו כתם, אדם יושב בשולחן שבת, אין לו בדרך כלל אינטרס לשים את הבגד ואת החולצה שלו במים, אם יש כתם, יש עניין לשים במים, אז השולחן ערוך דיבר מבחינה מציאותית, הוא אמר, אם יש לך כתם בשבת, אל תשים במים, תיזהר, אתה עובר פה על איסור תורה. הוא לא מתכוון שבלי כתם מותר, גם בלי כתם אסור, אבל בלי כתם אף אחד לא יעשה את זה. זה...
הגרא, לא הבנתי לפי הגרא איך הוא מיישב את את הבעל של השולחן ערוך, כאילו למה משמרת...
אוקיי, עכשיו צריך להבין איך הגר"א יסביר את המשמרת ולמה במשמרת מותר. אז אנחנו ראינו את דעת הריד והריבה, שהם אומרים שהשאלה היא מה המטרה בכיבוס. אם המטרה היא לא לכבס, המטרות אחרות, זה צריך להיות מותר. כך היינו בריד ובריבה. והרבה ראשונים חלקו על זה. ואמרו, גם אם המטרה שלך לא לכבס, תהיה בעיה. אבל במקרה שלנו, של משמרת, מדובר על דבר שגם אתה לא מעוניין לכבס, אבל גם אף אחד לא מעוניין לכבס. הניקיון לא מעניין אף אחד, כי זה דבר במטבח שנועד לכל מיני מטרות צינון, בדבר שגם אתה מתכוון לא לכבס, וגם העולם מתכוון לא לכבס, בדבר שברור לכולם, שלא שם כמו זה מותר לכתחילה. כלומר, בעיקרון הוא פסק לאסור, שריעתו זהו כיבוסו, גם אם יש כתם, גם אם אין כתם. משמרת זה דבר חריג, כי אתה לא מעוניין לכבס, ואף אחד בעולם לא מעוניין לכבס, וכולם יודעים שלא מעוניינים לכבס, ולכן זה מותר.
הכוונה משנה?
כן, השיטת הריבה שראינו קודם. שכיוון שאתה לא מעוניין לכבס, וכולם יודעים שאתה לא מעוניין לכבס, לכן זה יהיה בסדר. אם אני מסכם את דעת השולחן ערוך, תכף נראה את זה. אם אני מסכם את דעת של השולחן ערוך, נמצא פה למטה, אבל נעזוב את זה עכשיו. יש לנו סתירה בשולחן ערוך, האם אומרים שריעתו דהו כיבוסו, או לא אומרים. ויש לנו שתי שיטות. שיטה אחת, שיטת המגן אברהם. שהמגן אברהם אומר שהשולחן ערוך מקל. שריעתו לא זהו כיבוסו, מותר לקחת בגד נקי ולהשרות במים. כמו התוספות והראש. מותר לקחת בגד נקי ולהשרות במים. מקומות שראינו שבהם השולחן ערוך החמיר ואסר להשרות בגד במים, זה בגלל חשש שמא יבוא לשחות. זאת שיטה אחת. שיטה שנייה, שיטת הגרא. בשולחן ערוך הרב. שהם אומרים שהשולחן ערוך אסר להשרות בגד במים, אפילו בגד נקי. ומקומות הוא אסר להשרות בגד נקי במים, כמו רבינו תם, כמו היראים. הוא אסר להשרות בגד נקי במים. ומקומות שהוא הקל, זה לא בגלל שהבגד נקי, כי הוא אוסר להשרות בגד נקי, אלא בגלל שבמקומות האלה האדם לא מעוניין בניקיון, וכולם יודעים שלא מעוניינים בניקיון. כמו המשמרת. להלכה, דעת הספרדים, תכף נעבור לאשכנזים. דעת הספרדים יש מחלוקת. אני אגיד לכם בין מי למי למחלוקת, ותגידו מי פסק מה. הרב עובדיה וכף החיים. אוקיי, בבקשה. מה הרב עובדיה פוסק? כמו מי?
להקל.
הרב עובדיה פוסק כדעת המגן אברהם, שבגד שהוא נקי מכתמים, מותר להשרות במים. אם אין לך כוונה לכבס, אין לך עכשיו כוונה לכבס, אתה משרה במים, בעיקרון מותר להשרות בגד נקי מכתמים במים. כף החיים אומר שבגלל שזה מחלוקת ביסורי תורה, יש להחמיר ולא להשרות בגד נקי במים. מה חושב הרב מרדכי אליהו כמו מי? כמו כף החיים. עכשיו זה תמיד ככה, כן? כמעט תמיד, הרב עובדיה מקל, כף החיים מחמיר, הרב מרדכי אליהו, זה פחות או יותר הפאזל. אז כך דעת הספרדים. אשכנזים, הרמ"א כותב, ובגד שאין עליו לכלוך, מותר לתת עליו מים מועטים ולא מרובים, שמא יסחוט, ויש אוסרים בכל עניין. כלומר, הדעה הראשונה אומרת שלא חוששים לכיבוס, אלא רק לסחיטה, כמו שראינו, ולכן מותר לתת קצת מים, קצת מים, אין חשש לסחיטה. הדעה השנייה אומרת שאסור להרטיב את הבגד בשום מקרה בגלל בעיה של כיבוס. אז יש לנו שתי שיטות בעניין. הביאור הלכה דן בעניין הזה, ואומר הביאור הלכה שרוב הראשונים מקלים בדבר. והנה אל עניין דינה, עיין הביאור הגרא, שכתב שהנכון כדעה ראשונה אם אינו מתכוון לכביסה. ואליהו רבה משמע גם כן, שדעת רוב הראשונים כדעה הראשונה, כלומר רוב הראשונים חושבים להקל. אז איך היינו צריכים לפסוק? או להקל. ומכל מקום, כיוון שיש כמה ראשונים שמחמירים בזה, וכן הוא דעת הטור בסימן של יוטט, זה, ובוודאי יש לחוש ולהחמיר באיסור תורה. אז המשנה אמורה להלכה כותב להחמיר בגלל חשש לאיסור תורה. ועדיין אנחנו צריכים לברר, אוקיי, אנחנו מחמירים, אנחנו לא ניקח בגד, גם בגד נקי, לא ניקח ונשים במים. בסדר. עכשיו, מה קורה עם השיטה שראינו של דרך לכלוך? מה קורה עם שיטת רבינו תם? והדבר הזה מאוד משמעותי להלכה בעניין מגבת. שולחן ערוך ורמה דנים במגבת. אומר השולחן ערוך, הרוחץ ידיו טוב לנגבם בכוח זו בזו, ולהסיר את המים כפי יכולתו קודם שיהיה כנכם במפה. כלומר, השולחן ערוך ממליץ לנהוג כדעת מי? היראים, השיטה הכי מחמירה שראינו. ולנער את הידיים לפני ניגוף מגבת. עכשיו זה נכון שהוא אומר טוב לנגבה, משמע שזה כאילו מצד הדין, אולי הוא מקל. אבל הוא אומר, לכתחילה, טוב שתנער. עכשיו ראינו שהשולחן ערוך, יש ספק קצת מה הוא פסק, אבל רואים כאן, שמצד הדין הוא חושב שאפשר להקל, אבל טוב להחמיר. אומר הרמה, ויש שכתבו דאין לחוש לזה, דלא אמרינן שריעת בגד זהו כיבוסו בחיי גבנה, דאין זה רק דרך לכלוך, וכן נוהגים. כלומר הרמה כותב שנוהגים להקל בדבר הזה, ולא לחשוש לדעת היראים בכלל, ולא צריך לנגב את הידיים, לנער אותם, אפשר לנגב כרגיל. עכשיו בואו ננסה להבין על מה בדיוק השולחן ערוך והרמ"א מדברים. אם הם מדברים על בגד, על מגבת נקייה, שאין עליה כתמים, אז זה באמת יותר פשוט. אם המגבת נקייה, בואו נראה. לפי התוספות והתרומה, זה מותר, כי לפי שיטתם, אם הבגד נקי, לא אומרים שריעתו זהו כיבוסו, נכון? אם מגבת נקייה, לפי שיטת התוספות, אין בעיה, ראינו קודם, כי בגד נקי לא אומרים שריעתו זהו כיבוסו. אם אנחנו הולכים את רבינו תם, זה גם בסדר, כי ניקוי ומגבת זה דרך לכלוך. לנגב ומגבת, זה מלכלך את המגבת ולא מנקה אותה, זה דרך לכלוך. אז אם מדובר בבגד נקי, זה ברור. אם מדובר אבל על מגבת לא נקייה, האם אפשר לנגב ידיים עם הרבה מים, לא לנער, עם מגבת שיש עליה כתם? זה תלוי. אם ראינו את השיטה של בגד נקי, הבגד הזה לא נקי. אם לוקחים את דרך לכלוך, זה יהיה מותר, כי אתה עושה את זה בדרך לכלוך. וראינו שיש כאלה שבאמת חושבים, ראינו את הפרי מגדים, את הביאור הלכה, את המחלוקת שם, שאולי דרך לכלוך זה דבר שמוסכם על כולם, ולמעשה, נגיד כך, הדעה יותר מקובלת היא להקל, כך פוסק כפרי מגדים, שמותר לנגב ידיים בשבת, אפילו אם ממש רטובות, במגבת, אפילו אם יש עליה כתם. בגלל שדרך לכלוך, זה הדבר העיקרי. והביאור הלכה דן בזה, ובאמת יוצא לכאורה מדברי הפרי מגדים, שהרמה פסק לגמרי כרבנו תם. גם לכולה, גם לחומרה. זאת אומרת, מצד אחד, צריך להחמיר גם בבגד נקי מכתמים, לא לשים במים אם זה לא דרך לכלוך. אתה לא תשים בגד במים אם זה לא דרך לכלוך, אפילו שהוא נקי לגמרי. מצד שני, אם זה דרך לכלוך כמו מגבת, אפשר להקל אפילו בבגד שיש עליו כתם. כך יוצא מפסק הרמה, ויש אחרונים שדנו וחשבו אולי להחמיר בדבר הזה, ולכן אם זה מגבת רגילה בבית, אנחנו מנגבים כרגיל. אם זה מגבת שרואים בכתם ברור, מצד הדין אפשר גם בא לנגב, אבל יותר טוב לנגב בחלק שאין בו כתם ממש, מאשר שהמים שלך יורידו את הכתם. עכשיו כל הדברים האלה כמובן, זה אם אתה לא מתכוון לכבס, אם אתה מתכוון לכבס, בכל מקרה סוף, אנחנו מתכוונים שאתה לא מתכוון לכבס. עכשיו יש עוד...
הכתם יכול, גם נוסע, אבל ברור שאני לא אוריד אותו, אם זה כתם רציני, וברור שאם אני אנגב בו, אני לא אוריד אותו. גם יהיה חשש, יהיה צבע אסור.
אולי זה...
הוא חזק במגב.
כן, אולי זה קצת יותר קל, אבל לפעמים אתה תוריד חלק ממנו. אתה אפילו לא תשים לב. אז כאילו, יותר טוב אחד אחר אחד מקום אחר, או אם יש כתם אולי לנער קצת, אבל מצד הדין, מותר. וכמובן שיש עוד בעיה שדיברנו עליה, וזה החשש שהם הישחת. שמה יגיע לידי סחיטה. והמשנה הברורה כותב שבאמת, משנה הברורה שין ב' סעיף קטן נ' א', אז הוא כותב שבעיקרון מותר לנגב כשזה דרך לכלוך, אבל לא עם מים מרובים, שמא יבוא לידי חשש סחיטה. אם אתה מנגב עם מגבת, מותר לך לנגב עם זה דרך לכלוך, אבל אם זה הרבה מים שיהפכו את הדבר הזה לרטוב מאוד, אז זה בעיה של סחיטה. וזאת יכולה להיות בעיה. אני אסכם את הדברים כאן. למעשה, אם אני מסכם את הדברים להלכה, אז המשנה ברורה אומר שיש מקרים שבהם אין איסור של סחיטה. א', אם יש בגד שלא מקפידים על המים שלו, כלומר לא אכפת לבן אדם שהבגד יישאר רטוב, כל מיני סמרטוטים כאלה שלא אכפת לך, או כאשר מדובר על מים מועטים, שאז זה לא בעיה, או כאשר מדובר על משקים אחרים ולא על מים, אז אין לך עניין לסחוט, כי גם תסחט, הבגד יישאר מלוכלך. אז זה לא יעזור לך. אז כשאנחנו באים לנגב ידיים, צריך לשים לב לשני נושאים שונים. אחד זה ליבון, ואחד זה חשש שמא יבוא לסחוט. העניין של ליבון, אמרנו שאם מדובר גם על בגד נקי, כמו מגבת, וגם על דרך לכלוך, כמו מגבת למשל, זה מותר לכתחילה, וזה אין שאלה. אם מדובר על דרך לכלוך, אבל הבגד לא נקי, יש עליו כתם, רוב הפוסקים חושבים שעיקר הדין להקל כרבינו תם, ושזו דעת הרמה, גם על שולחן ערוך, או לפחות מצד הדין, שמותר לנגב אפילו אם יש כתם, ויש מקום, תתחילה, אולי לחפש את החלק בלי הכתם שם. אם מדובר על בגד נקי ולא דרך לכלוך, לקחת ולהשרות בגד במים, לא דרך לכלוך, וזה אמרנו שיש מחלוקת איך להבין את השולחן ערוך, הרמה נראה שהחמיר בזה, ולפי השולחן ערוך הרב עובדיה מקל והכף החיים והרב אליהו מחמירים. חוץ מהליבון יש לנו את השאלה של שם הישחת. אז אם מדובר על קצת מים, אין בעיה של שם הישחת. אם מדובר על הרבה, אז יהיה מותר, או אם מדובר על בגד שלא מקפידים על המים שלו ואין חשש של שם הישחת, או אם מדובר לא על מים, אלא על יין או שאר משקיעים, שגם אם תסחט זה לא יעזור לך, כי הוא מלוכלך, אז אדם לא יבוא לסחוט. כל הדברים האלה, אלה הכללים והיסודות של איסור מלבן, וזה מוביל אותנו להמון השלכות מעשיות נוספות, ובעזרת השם נראה בשיעורים הבאים. תגידו, את המקורות אתם גמרתם כבר?